רוצים להקליט פודקאסט משלך?
בשבוע הקרוב, הטבת מנכ״ל לרוכשים מגרש נוסף בזיכרון יעקב. הנחה של 29,000 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 3634. אקסיון נדל"ן. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
זמן זהב, חשיבה חיובית ועצמה לבני ובנות גיל הזהב ואמצע החיים, בהגשת נעמי חייקר.
אחר הצהריים טובים, מאזינות ומאזינים, אנחנו כאן בזמן זהב, איתכם ובשבילכם. זמן זהב, תוכנית שעוסקת בחשיבה חיובית, העצמה והגשמה לבני ובנות הגיל השלישי ואמצע החיים. היום נעסוק בנושא חשוב ומורכב ורלוונטי, אני חושבת, לכולנו. תקשורת משפחתית. תקשורת היא הבסיס לכל מערכות היחסים שלנו, ובמיוחד במשפחה. שהיא התא החברתי הראשוני והמשמעותי ביותר בחיים שלנו. תקשורת זה הגשר שמחבר בין הדורות, בין האחים, בין בני הזוג ובין כל חברי המשפחה. תקשורת טובה יכולה להיות בדיוק ההבדל בין משפחה מאושרת ומלוכדת לבין משפחה שסובלת ממתחים וקונפליקטים. אבל מהי בעצם תקשורת משפחתית טובה? איך היא נראית? ומדוע לפעמים, למרות כוונותינו הטובות, אנחנו מתקשים כל כך להבין זה את זה ולהעביר את המסרים שלנו בצורה ברורה ואוהדת? מאזינות ומאזינים, בעולם המודרני, כשכולנו עסוקים או מוקפים במוקפים במה? כשכולנו מוקפים בטכנולוגיה, האתגר של תקשורת משפחתית הופכת אפילו למורכבת יותר. הטלפונים החכמים, הרשתות החברתיות, הקצב המהיר של החיים, כל אלה יכולים להוות מכשול בדרך לשיחה אמיתית וכנה עם האהובים שלנו. יתרה מזאת, כשאנחנו מגיעים לגיל אמצע החיים או לגיל השלישי, אנחנו ניצבים בפני אתגרי תקשורת חדשים. איך אנחנו מתקשרים ומתקשרים עם ילדים בוגרים? מה קורה כשעוד מישהו נכנס למשפחה? נכדים? יש לנו הרבה אתגרים כאשר אנחנו נכנסים לגיל השלישי. בתוכנית היום, מאזינות ומאזינים, אנחנו נצלול לעומקם של נושאים אלה, נבחן את המרכיבים של תקשורת משפחתית בריאה, נדון באתגרים הייחודיים שמציב לנו הגיל המבוגר, ונלמד כלים מעשיים, פרקטיים, שאתם יכולים להשתמש בהם כבר היום. לשם כך הזמנתי לאולפן אורחת מיוחדת את דוקטור עדי זיו. היא פסיכותרפיסטית, היא מטפלת משפחתית, היא מוכרת, היא בעלת ניסיון עשיר, ואנחנו כבר נכיר אותה. אז מאזינות ומאזינים, אני נעמי חייקה, אנחנו נבלה איתכם היום שעה קלה. אני מומחית לגיל השלישי, מוסמכת מכון אדלר, מרצה ובעלת קליניקה פרטית. אם יש לכם הערות, שאלות, אתם יכולים לשלוח לי בטלפון שלי 054-444-0668, או לחפש אותי בדף הפייסבוק שלי. לפני שנתחיל בשיחה החשובה שלנו, אני רוצה להזכיר לכם, מאזינות ומאזינים, שהשיח כאן הוא כללי, הוא אינו מחליף בשום אופן ייעוץ מקצועי. אם יש לכם איזושהי בעיה, חשוב לפנות לאנשי מקצוע שילוו אתכם בהתאם לנסיבות הספציפיות שלכם. אז אנחנו כאן, אני כבר פותחת את המצלמה. ברוכה הבאה. הנה, גם המיקרופון שלך פתוח. דוקטור עדי זיו.
שלום, שלום, מה נשמע? שלום נעמי, תודה על האירוח הזה, אני ממש מתרגשת.
יופי, אני שמחה שאת מתרגשת, כי אם לא מתרגשים, אז סימן שאנחנו לא בקצב. גם אני אחרי הרבה מאוד שנים מתרגשת כל תוכנית, ושמחה להריח אותך כאן. אז אני הצגתי אותך, ואני אציג אותך שוב, ואת תוסיפי על ההצגה. את דוקטור עדי זיו, לא מזמן קיבלת, אפילו ראיתי בהצטיינות את הטקס שלך, את הדוקטורט. את פסיכותרפיסטית, את מטפלת זוגית, את מטפלת משפחתית, את נשואה ואימא לשישה ילדים שיהיו בריאים. ברוכה הבאה.
תודה, תודה. אכן, שיהיו בריאים, בזכותם אני פה. בזכות המשפחה היקרה, בזכות ההורים, משפחות המוצא, הילדים, הם מצמיחים אותנו להיות טובים יותר.
וואו, איזה כיף. מה את רוצה להוסיף על ההצגה? יש לך עוד איזה משהו שחשוב לך שנדע?
אני מג'נגלת בכל מיני קובעים. אני גם יועצת בבתי ספר, ואני גם באמת מנהלת את הקליניקה, אני גם מרצה במכללות. משתדלת להעצים אנשים ולהביא אותם לנקודת האושר בחיים שלהם.
וואו, זה תפקיד, להביא אותם לנקודת האושר, זה תפקיד. אז בואי נעשה את זה היום כאן, ברדיו סול, כשאלפי אנשים שומעים אותנו, וננסה לצלול היום לנושא של מערכות יחסים במשפחה, במיוחד בגיל השלישי ובגיל אמצע החיים, כי זה הקהל שמאזין לנו, ואני יודעת כי אני עובדת עם הגיל הזה, הם פונים אליי, הם מתייעצים איתי, ואנחנו יודעים שמערכות יחסים זה באמת מאתגר, אבל השאלה הראשונה שאני אשאל אותך, מה הם הקונפליקטים הנפוצים ביותר במשפחה בגילאים האלה, כשאת נתקלת? מהראייה שלך.
אז בהחלט יש נפוצים, ובהחלט יש נושאים שחוזרים על עצמם, ויש דברים שככה, כל אחד מביא בקול שלו, וזה מקבל גוונים אחרים, וזה בא לידי ביטוי בגילאים אחרים, אבל באמת יש המון מצבים שחוזרים על עצמם, וצריכים לתת מענה. אם אני אומר ככה באופן כללי...
באופן כללי. קודם כל נתחיל באופן כללי.
באופן כללי כמובן, אבל עיקר הקונפליקטים, זה באמת עניינים של תקשורת. אנשים שכחו איך לתקשר, אנשים לא תמיד מקשיבים אחד לשני, רוצים להביע את העמדה שלהם מבלי לוודא שבצד השני יש באמת מישהו שקשוב, וכל אחד באמת חותר להביע את האמת שלו, וכשחותרים להביע את האמת שלהם, אז מפספסים הקשבה. עכשיו, יש לנו שתי אוזניים ופה אחד, לא סתם, אנחנו צריכים להקשיב יותר, וכשנקשיב יותר אחד לשני, נוכל בעצם להבין, לשמוע, לדעת שבעצם מישהו עומד מאחורי הצד השני עם אג'נדה פנימית של עצמו, וכשנאזין יותר, גם נוכל לפתור את הקונפליקט בצורה מיטבית יותר.
אז רגע, את אומרת, הקשבה, אבל את כבר מגיעה לבעיה. אני לפני כן רוצה לשמוע על איזה קונפליקטים זה צץ. מה את רואה?
אוקיי, אז קודם כל, באמצע החיים יש משברים, יש דברים שהם לא צפויים. אנשים נתקלים בכל מיני קונפליקטים של עצמם, שלא תמיד מצליחים לפתור אותם החוצה. לא מצליחים לפתור אותם לבד, לא תמיד גם ביחד. לפעמים הדברים הם מאוד פעוטים, עניינים של כסף, אצל אנשים זה מאוד מהותי, אני מאוד מאוד מבינה. אבל הפרופורציות של החיים משתנות. אם ניקח למשל את מציאות החיים המורכבת שאנחנו חיים בה היום, ובכלל במדינת ישראל לאורך שנים, אני חושבת שהתקופה היא כל כך עמוסה רגשית, היא מטלטלת, היא מעמידה אותנו בפני לחצים מאוד מורכבים, לא פשוטים. אנשים חיים בסטרס, אנשים חיים לצד טראומות. מיום ליום, מרגע לרגע, אנחנו שומעים יותר ויותר אנשים שמאבדים את היקרים להם. אנשים חיים סביב מתח וחרדה, ומפתחים בעקבות זאת כל מיני אלמנטים שדורשים התייחסות, ולא תמיד הם מקבלים אותה. ואז זה בעצם מייצר אדוות והדים בתוך המשפחה, ובעצם במקום לתת מענה לטובת הבעיה שהיא אולי הייתה השורשית, אז בעצם אנחנו צריכים כבר להתמודד עם כל האדוות מסביב. כמובן שכשיש בתוך משפחה כל מיני אנשים שהם שונים ממילא, האצבעות שלנו לא שוות, אז כשיש שינויים, גם במימד של האופי, גם במימד של הדרך חיים, חשיבה, זה יכול לנוע על נושאים מגוונים, ענייני דת, ענייני מקצוע, כל מיני דברים שקשורים במשברים כלכליים, כל מיני דברים שככה מעיבים על, על האדם כפרט, וגם בהיותו כחלק ממערך משפחתי, כל זה בעצם מעמיד אותם בניסיונות לא פשוטים שמצריכים איזושהי תובנה מחודשת על איך לשפר את מערכות היחסים.
אוקיי, אז את אומרת, קודם כל החיים מביאים אותנו, המצב הגלובלי מביא אותנו באמת לתקופה אחרת, שזה מה שקורה איתנו עכשיו, ובכלל בעיות אישיות של כל אדם, ככל שהוא מתבגר, אז נכנסים אתגרים חדשים, והסביבה, באמת השיח הסביבתי. זה לא סוד שגם משפחות שמערכות היחסים הם, כשהילדים צעירים, אז המערכת יחסים טובה, ויש קשר, ויש תקשורת, ואז הילדים מתחתנים, נכנסים כוחות נוספים למשפחה, ואז מתחיל האתגר היותר רציני. איזה כלים את יכולה לתת למשפחות, על מנת שהתקשורת, כאשר נכנסים עוד כוחות, עוד שחקנים, נכון? זה כמו משחק כזה ששחקנים חדשים נכנסים, אז המערכת משתנה.
בהחלט. אז קודם כל נצא מנקודת הנחה שהכיוון היסודי שאנחנו צריכים לצמוח ממנו זה אהבת האדם, אהבת האחר. ואהבת לרעך כמוך, זו לא סתם אמרה. אנחנו צריכים באמת לאהוב את הזולת. ונכון לעכשיו אנחנו מבינים עוד יותר עד כמה אנחנו גם מאותגרים בזה, אבל אנחנו מבינים שזה השיעור הגדול שלנו. ובוודאי ובוודאי באופן גלובלי מערכתי, וכמובן בתוך המשפחות. כמו שאמרת, ככל שמגיעים שחקנים נוספים למשחק, ככה המשחק הוא יותר מאתגר. ואנחנו צריכים להיות קשובים לכל החיילים ולכל הכלים שנמצאים על לוח השחמט שלנו. כאשר אנחנו באמת, כמו שאמרתי בתחילת השיחה, כשאנחנו בהקשבה, אנחנו מונעים את הקונפליקט. זאת אומרת, ככל שאנחנו נאזין לצרכים אחד של השני, נזהה אותם, נדע מה כל אחד זקוק, נוכל לדעת באמת לא להיכנס ככה ראש בראש, נוכל לדעת לתת את המענה עוד לפני שאנחנו בעצם מגיעים לאיזשהו פיצוץ. כי כשאנחנו מגיעים כבר לפיצוץ זה די מאוחר. אבל אני רוצה להוסיף עוד הנחת יסוד חשובה, שבעצם הבסיס לכל מערכת יחסים זה להכיר בעובדה שאני יכול לשלוט בהתנהגות שלי. אני לא יכול לשלוט בהתנהגות האחר. וכשאני מבין את הנחת היסוד הזו, אני חי הרבה יותר בנחת, ביותר בשלום, יותר בשלווה, ואני גם חושב, רגע, מה אני יכול לעשות? מה בכוחי לעשות? לא לבוא ולשנות את האחר, כי בהכרח לשנות את האחר זה לא מה שיוליד את הפתרון, וזה גם תהליך הוא הרבה יותר ארוך וקשוח.
אז את אומרת, קודם כל האחריות היא שלי. אני לא יכול לצפות שהאחר ישנה, שהוא נכנס למשחק שלי, הוא הוא יבין שהוא נכנס למשחק והוא ישתנה. קודם כל, אני צריכה להבין, מי שמאזין, האחריות היא שלך. אתה לא יכול לשנות את מי שמולך. זה הנחת היסוד שאיתה אנחנו צריכים קודם כל להתחיל את כל המערכת יחסים. ולאחר מכן, להקשיב לצרכים של האחר. מה זאת אומרת להקשיב לצרכים של האחר?
אז זה לדעת באמת שלכל אחד יש את הצרכים שלו. ואם אני לא קשוב להם, אני עושה המון טעויות בדרך, כי אני מפספס דברים, אני מפספס מידע. אם אני קשוב לזה שהאחר נמצא במצב של לחץ וחרדה ומתח, אז אני לא אעיב עליו עם עוד איזה שהם ויכוחים ועוד איזה שהם האשמות שווא. או גם אם הם לא כביכול שווא, כן? אם בן אדם חושב ואומר לעצמו, בטוח השני אשם בסיפור, תחשוב רגע, תעצור. תימנע מלהאשים, תימנע מלשפוט, תימנע מביקורתיות. אנחנו אלופים בלבקר. בואו נבקר את עצמנו. ברגע שנבקר את עצמנו ונעשה באמת חשבון נפש מתמיד, ונוכל להבין גם מה הטעויות שלנו, נחסוך לעצמנו המון המון בעיות בהמשך. עכשיו אני רוצה לדון קצת בדרכים שונות ומגוונות להתנהלות עם קונפליקט.
אוקיי.
אז יש לנו, נקרא לזה ככה, חמישה אלמנטים של התמודדות.
אז רגע, את אומרת, נגיד, ונצא מנקודת הנחה, שהמשפחה הגיעה כבר לאיזשהו קונפליקט, ואנחנו מתמודדים עם הקונפליקט במשפחה, עכשיו את נותנת לנו כלים כיצד לפתור את הקונפליקט הזה, זה לא משנה באיזה עניין, נכון?
זה לא משנה.
בכל עניין.
זה טוב לכל דבר ודבר.
אוקיי.
אז אני אתחיל ככה, בלנסות לומר שלכל בעיה יש פתרון. צריך רק לחשוב כמעט לכל בעיה.
כמעט, בואי.
היום אנחנו במציאות שלימינו מבינים שיש דברים שאנחנו לא שולטים בהם. אבל בעיות בתחום המשפחה, כשאנחנו מגיעים לשיח דבור, אנחנו יכולים בעצם להגיע לפתרון. אבל אם אנחנו נהיה בעצם בדפוס נכון של תקשורת, אנחנו נוכל לייעל את הקונפליקט. עכשיו בואו נהיה ערים לעצמנו איך אנחנו מתנהלים. אז יש לנו דפוס הראשון, זה דפוס של תחרות. אני צריך להשליט את העמדה שלי, מופעל על ידי האגו שלי, ולא מעניין מה, אני חייב להיות זה שצודק, וזה שנלחם על העמדות שלי.
רק, כן, קצת תרימי את המיקרופון. כן, בדיוק.
כמובן שבתחרותיות, אז יש לנו אחד שמנצח ואחד שמפסיד.
אז את אומרת, אם במשפחה, אני פשוט אקח כל נקודה שאת אומרת, ואנחנו נפתח אותה על מנת שהמאזינים באמת יבינו. אם במשפחה יש מישהו שהוא רוצה להיות הצודק, להגיד את המילה האחרונה, זה מביא למה?
הדפוס הוא תחרותי, ואז יכול להיות שאתה תנצח, אבל
אתה
מישהו
תפסיד.
אחר יפסיד, ואז בסופו של דבר יוצא שגם אתה יוצא מופסד.
זאת אומרת, המרוויח תמיד מפסיד במערכות יחסים, כי אם אמרתי את המילה האחרונה, ומישהו אחר לא אמר, אז בסופו של דבר יש התנגשות, את אומרת.
וההתנגשות הזו היא בעייתית, והיא פרובלמטית, כי היא יוצרת משקעים, והיא יוצרת גם פוסט טראומה, גם לקונפליקטים העתידיים לבוא. הדפוס השני זה דפוס של הימנעות. אנשים בגלל קונפליקטים לפעמים נמנעים, הם אומרים, עזבו אותי, אני יושב בשקט בפינה שלי, אני לא אתערב, אני לא אדון, אני לא אדבר, אני יושב בשקט עם העניין שלי.
אז למה כאן זה גם לא נכון? כי מה קורה במשפחה? אם אני נמנעת ואני נותנת לכל השחקנים לעשות מה שהם עולה על דעתם?
אז בעצם לא היבאת את הצורך שלך. ואנשים לא יודעים מה אתה צריך, ואנשים לא יודעים מה אתה רוצה. ואז אתה יוצא כל כך מתוסכל, והאכזבות והתסכולים הם כל כך לא פשוטים, ואנשים הולכים ומתכנסים להם ברגשות קשים ביותר.
את צודקת. זה, הרבה פעמים אנחנו רואים את זה גם בקבוצות, שאנשים אומרים, הם חושבים שהילדים יגיעו אליהם, ייקחו אותם לרופא, ישאלו לשלומם, והם לא תמיד אומרים ומספרים למה אתם לא עושים, או מבקשים את הרצון שלהם, לא למה, אלא מבקשים את הרצון. אז ההימנעות בסופו של דבר גורמת לפיצוץ גם, כשהאדם מתמלא, מתמלא, מתמלא.
נכון. בסוף המייחל שלנו מוגבל.
מוגבל.
אנחנו צריכים לרוקן אותו.
אז אוקיי, אז הימנעות זה השני.
השלישי זה בעצם ויתור. בן אדם שמראש מוותר על כל הצרכים שלו, והכל הוא עושה אפילו לטובת האחר, מבלי באמת לעצור רגע ולהבין מה הצורך שלי. עכשיו פה הוא מוותר על הצרכים החשובים ביותר שלו. לטובת זה של האחר יהיה טוב, לטובת זה שכל הזמן האחר הוא רק בפרונט, אבל אל תעמידו את עצמכם בצד.
אבל את אומרת ויתור, ויתור זה, לעתים צריך לוותר, עד כמה מוותרים?
השאלה היא המינון. אנחנו מדברים על מינונים,
נכון.
וכרגע שדיברתי על ויתור, לא דיברתי על רמה
בסיסית.
מינורית בסיסית, אני מדברת על ויתור ברמה שאנשים לעתים מוותרים על אג'נדות מאוד מאוד חשובות להם. וכשזה קורה, אנחנו חוזרים שוב למיכל המלא של הרגשות השליליים, וזה לא נותן להם מנוח. ואז הרגשות ממשיכים להדהד ולתת את אותם בכל מיני כיוונים אחרים שאנחנו לא רוצים להגיע אליהם, ולא הזכרנו את הנושא של המימד הבריאותי, כמה שהמימד של השילוב של בריאות, גוף ונפש הם קריטיים לטובת ההצלחה והשיפור באורך היחסים בין האנשים, וזה ישפיע גם על בריאותם הפיזית והנפשית.
ללא ספק.
הדבר האחרון, לפני האחרון, זה עניין של פשרה. עכשיו, בפשרה, בעצם יש לנו, כל אחד מרוויח את ה-50% שלו, אבל זה עוד לא ה-100%. אנחנו רוצים להביא למצב של win-win situation. ככה אנחנו מדברים בעולם הגישור, ככה אנחנו משתדלים להביא בטיפול שכל אחד יהיה שבע רצון, והוא יחשוב שהוא מגיע ל-100% של ההצלחה שלו.
אז את אומרת, פשרה, אני עדיין לא מרגיש טוב.
נכון.
למה? אני בכל זאת ויתרתי על משהו.
50%
על 50. נכון. Okay.
ויתור, ויתרתי על 100%. בפשרה, על חצי. מהו הדפוס היעיל ביותר בשינוי מערכות יחסים?
אוקיי.
Okay. ועליו אנחנו מדברים, ושזה יישאר לכל המאזינים בראש. אנחנו מדברים על שיתופי פעולה. וזהו הדפוס היעיל ביותר שיביא את כולנו, את כל הצדדים, ל-100% שביעות רצון. שאנחנו מגיעים ל-win-win situation, אף אחד לא מתוסכל, כל אחד שבע רצון.
אבל כן, אני מבינה. אז שיתופי פעולה, את אומרת, זה גולת הכותרת, זה המיליון דולר שאנחנו שמים על השולחן ואומרים, זה האידיאל. אבל האם על מנת להגיע לשיתופי פעולה, אנחנו לא צריכים את הפשרה, את הוויתור, לפעמים את ההימנעות?
אנחנו צריכים רק דבר אחד.
מה אנחנו צריכים?
שיח דבור והקשבה.
אוקיי.
שבלעדיהם אי אפשר יהיה להגיע. עכשיו, שמדברים על שיתופי פעולה ואנחנו קשובים לצורך אחד של השני, אנחנו בעצם יודעים להביע גם את הצרכים שלנו, יודעים לשמוע ולהקשיב לצרכים של האחר, ולמצוא את מה שאנחנו רוצים שיהיה לטובת כולנו. וכשנכנסים עוד שחקנים למשחק השחמט הגדול ממילא, אנחנו חייבים להיות קשובים לזה ולנסות לעבוד בשיתופי פעולה, וככה מגיעים לפתרונות המיטביים ביותר.
אז את אומרת, השיתופי פעולה ובאמת להבין את הצד האחר, כי כל אחד בא מחינוך אחר, מסגנון חיים אחר, גם אם חינכנו את הילדים בצורה כלשהי, ונכנס לשחקן אחר, הוא לא בא מאותה משפחה. אז את אומרת, ראשית צריך לעשות שיח, להבין, להביע את הרצון שלנו, וגם לקבל את הרצון של האחר. זה העניין.
נכון, ואני מוסיפה עוד אלמנט מאוד מאוד חשוב. לפעמים לא מצליחים לבד, וצריך גורם שלישי שיעזור בתיווך הזה. אז לא להסס, זה לא בושה. זה לתועלת, זה לתועלת כל הצדדים. מישהו נמצא שם, הטורים יורדים, מצליחים להיות יותר בהקשבה, וזה ממש ממש עוזר לאנשים.
זאת אומרת, לייעוץ, לקחת לפעמים ייעוץ משפחתי.
זה מה שאמרת בהתחלה.
כן.
ואני רוצה להוסיף עוד דבר מאוד מאוד משמעותי. כשאנשים נכנסים מאוד בעוצמה לתוך קונפליקט, וכשאין באמת דיאלוג, אז בעצם נוטים להאשים יותר ולבקר יותר, ולא להעריך אחד את השני. וששאלת אותי בהתחלה, מה הם הדברים המשותפים שמגיעים איתם לפיצוצים ולקונפליקטים, אז זה באמת חוסר הערכה של הצד השני. הצד השני, ותשאלי, אני חושבת, 100% מהאנשים שמגיעים אליי יכולים להעיד על זה, אבל אני עושה המון ולא מעריכים אותי על זה. אף אחד לא אומר לי מילה טובה. אף אחד לא מסתכל עליי בעין טובה, אף אחד לא מפרגן לי, אף אחד לא אומר לי תודה. וכשלא אומרים תודה, אנשים נכנסים ממש לתחושות מאוד 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 קשות.
גם הגישה של אדלר שאיתה אני עוסקת, מדברת על כך שהאדם רוצה להרגיש משמעותי ובעל ערך. וכשגורמים לאדם להרגיש שהוא לא משמעותי ולא בעל ערך, על זה נופלים הרבה מערכות יחסים.
בהחלט. אני רוצה גם לומר עוד דבר קטן. אני רוצה להחליף את המילה ביקורת במילה משוב. במקום לומר ביקורת בונה, אין דבר כזה. כל ביקורת שאתה משמיע לבן אדם שעומד מולך, היא נצרבת, היא נזכרת, היא נחרטת כל כך חזק שהאנשים הולכים ואחר כך גם מזכירים את נפלאות העבר. הם לא מסוגלים להשתחרר מזה. זה נצרב להם בזיכרון כל כך כל כך חזק. ובואו ניקח, במקום המילה הזו, במקום הביקורת, ניקח את המילה משוב. משוב זו מתנה שניתנת ומתקבלת באהבה. וכשאני נותן משוב לשני, ואני משתף אותו במה אני מרגיש, לא בלמה אתה השם, הדברים כבר נשמעים אחרת לגמרי.
אוקיי, אז תראי מה אנחנו נעשה. אנחנו נצא לשיר ראשון, ואז נדבר קצת על חמות קלות, מה יש שם שמדליק את, את הפיוזים. נדבר קצת על גבולות, נדבר על הרבה נושאים מעניינים, וניתן כלים, כלים למאזינים ולמאזינות. אז בואו נצא לשיר, בואו נראה. תראי איזה שיר.
זה לא נתפס שאני אבא מקיץ מן הילדות אל המציאות שאני חי בה זוכר איך אחרי שלושה נגמר האוויר אמרתי חכי, אמרת לי תראה הם קצת יגדלו ותבין פתאום הם שישה עוד רגע שבעה וכמה שהם מדהימים אבל הלחץ גדל בנה לא מגדל הלב יש רק שני חדרים והמצפון עובד גם שבתות וחגים אתם השנה כבר שנים, אני עוד שבוי בפחדים של אני לא אספיק להגיע לשמור להציל להושיע לספוג במקומם תקליע אוי כמה לב הוא פגיע בשבילם בדיוק כמו שהבטחתי לשבת בסופו של יום לדעת שהצלחתי בינתיים סופר ניצחונות קטנים מבסוט שלא ברחתי לשירותים עולם מחשב פשוט עצרתי והקשבתי לסיפורים על ציפורים למחשבות לציורים לחלומות שיום אחד יקשימו לגיבורים לנסיכות עם העיניים השותקות יש ים סודות אם באמת תקשיבו מתפלל על הילדים שלי שלא ירשו את הסריטות שלי שיחבקו אחד את השני אמן שיהיו בריאים תמיד אמן אמן צד ומריע גם בתהום גם ברקיע עוזב את הכל ומגיע אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה תהיו בריאים תמיד.
אוקיי, חזרנו, אנחנו איתכם. חזרנו ונדבר עכשיו, כמו שהבטחנו, על יחסי חמות קלות. אני לא יודעת למה, אבל תמיד מדברים על כך שיחסי חמות קלות הם מורכבים. לא שמעתי את זה על, יחסי חתנים וחמות. משום מה נכנסה לתודעה שיש איזשהו עניין או סוגיה עם היחסים האלה. אני יכולה להעיד שיש לי קלה מתוקה, מתוקה, ואני אוהבת אותה אהבת נפש, ממש כמו בת. אבל למה, למה זה נכנס לתודעה בצורה כזאת שיש איזשהו עניין?
אז יש עניין כבר באמת מקדמת דנא, זה לא נושא חדש, ורבו המחקרים והספרות בנושא הזה, זה באמת מאוד מאוד מורכב. הבן והבת זה לא אותו דבר אחרי שהם מתחתנים. בעצם הקלה מצטיירת, כאילו היא לוקחת את הבן. ויכול להיות שזה עושה איזשהו משהו ככה בלתי מודע אצל החמות, אבל אפשר בהחלט לתעל את מערכות היחסים האלה. אף אחד לא צריך לקבל את זה כגזרת גורל, שזה הולך להיות קונפליקטואלי ושזה הולך להיות מורכב. אפשר גם, ואני רואה גם בשטח שיש הרבה, כמו שאת מתארת, שיש גם הרבה דברים טובים, ו מה שאני באמת ממליצה זה שאפשר לעבוד על זה. זה דברים שאפשר לעבוד עליהם, ואני מכירה כאלה שבאמת בעבודה פנימית, שורשית, מצליחים להגיע למערכות יחסים מאוד מאוד טובות. אני יוצא מנקודת הנחה שבעצם כשאנחנו ממהרים לשפוט אחד את השני, אז יש נטייה להיעלב מאוד מהר, וכל אמירה היא מאוד רגישה, והיא נוגעת ככה דברים מאוד של נימי הנפש. ולא תמיד אנחנו מתפרשים כמו שצריך. ולפעמים נאמרים,
אז רגע, רגע, עדי. בואי כאילו נפרוט את זה לפרטים. את אומרת, בן ובת, אחרי שהם נישאים, זה לא בדיוק אותו דבר, נכון? אפילו נכון. בתורה כתוב ודבק באשתו, נכון?
בדיוק.
בן מתחתן, הוא יותר הולך אחרי המשפחה של האישה. ככה כתוב בתורה, וגם אנחנו רואים שזה הרבה פעמים גם קורה בפועל. ואז האימא מרגישה כאילו נלקח ממנה משהו, נכון?
זה כאילו דברים שאף אחד לא באמת
לא באמת מדברים על זה, אבל יש משהו
משהו בתת המודע ככה עמוק, יכול להיות שזה ככה בתחושה
הפנימית.
פנימית, לא מדוברת.
לא מדוברת.
ואז כשהבן ככה בונה את ביתו ויש סוג של ניתוק כזה, אז קורה משהו שם.
אז את אומרת, בואו קודם כל נדבר את זה. בואו נביא את זה לשיח, שאם יש תחושה כזאת, שזה באמת קורה, ובפועל האמא מרגישה שהילד יתרחק, זה שהוא הולך והוא לא יהיה צמוד לאמא כמו כשהוא היה ילד, זה ברור. אבל אם יש תחושה שהקלה נתקע אותו מהמשפחה, כאן יש בעיה, את אומרת. אפשר לדבר את זה.
בדיוק, אפשר ורצוי לדבר את זה, ולא לשמור תחושות עמוקות בבטן. ובאמת אני רוצה לומר לשני הצדדים, גם לחמות וגם לקלות. תזכרו, באמת, מה שאתם מפרשים, זה לא בהכרח המציאות. יש לנו אירוע שקורה. האירועים הם קורים כל הזמן. אם נלך לפי ככה מודל אפרט,
נכון.
אירוע, פרשנות, רגש, תגובה, הפרשנויות שלנו של המצבים, הם קריטיות באיך שנרגיש ואיך שנגיב. ולכן בואו נתעכב על הפרשנויות.
נהדר.
היה אירוע. אף אחד לא התכוון לפגוע, אף אחד לא רצה לעשות רע אחד לשני. ממש לא, ממש לא שם. אבל מכורח הנסיבות, משהו לא הובהר כהלכה, ומשהו ככה נאמר אולי שנשמע לו במקום, אבל הפרשנויות, וואו, כמה זה כבד. זה פצצה מתקתקת שיכולה להוליד רגשות ותגובות מאוד מאוד לא פשוטים.
אוקיי, אז אני אתן קצת למאזינים כאן, כי זו נקודה מאוד מאוד חשובה, נקודת המבט והסובייקטיביות שיש לנו בראש, כי לא כולם מכירים את מודל אפרת, מי שאצלי בהרצאות ובסדנאות ובטח גם אצלך, אנחנו את מודל אפרת מדברות את זה, מלמדות את זה, מתרגלות את זה, מתרגלים את זה בכל הזדמנות. מודל אפרת מדבר באמת על היכולת שלנו להכיל אירוע, לפרש אותו, הפרשנות נותנת לנו רגש והרגש נותן לנו תגובה. נקודת המוצא זאת הפרשנות. אם נפתח את הפרשנות לפרשנויות נוספות, זה יוריד את המתח במערכות היחסים. וכאן דוקטור עדי זיו אומרת, פרשנות היא נקודת מפתח במערכות יחסים, נכון?
נכון, לכל הדעות. גם לא רק ביחסי כמות...
כל מערכות היחסים.
כל מערכות היחסים, הפרשנויות שלנו הן קריטיות, כי הם יהיו אלו שיזינו לנו את הרגשות ואת המיכל שלנו, את המיכל של מה שאנחנו מרגישים גם לאורך שנים. ולכן, אם יש איזה משהו ככה בפרשנות שנשמע אולי שונה, שנשמע אולי לא ברור, בואו נתעכב על זה, בואו נדבר על זה, לא נהיה עם בטן מלאה. נפתח את הדברים, נדבר על הרגשות שלנו. מה אנחנו מרגישים? אם אנחנו נפגענו, אפשר גם לדבר את זה. אפשר להגיד, תשמעי, בחלק הזה והזה, לא הבנתי אותך בדיוק למה התכוונת. ואז, ברגע שנפתחים הדברים, אז פתאום צצים דברים אחרים שלא חשבנו עליהם קודם. ואז באמת הקונפליקט הוא אחר, הוא לא אותו דבר, לא היינו צריכים להגיע לעוצמות האלה. אם היינו מתעכבים, מעט על הפרשנות.
מסכימה איתך במאת אחוזים. אוקיי, בוא ניגע בעוד נקודה מאוד מאוד חשובה, בגיל השלישי, והרבה אנחנו מדברים על זה הרבה הרבה סבים וסבתות, באמת על הגבול, על הגבולות. והגבולות, אני רוצה להתעכב על נושא הנכדים. הרבה פעמים הסבים והסבתות רוצים להביע דעה, לייעץ, חינוך, הרבה מאוד סביב הנכדים. מה את יכולה לומר על הנושא הזה, וכמה כאן הגבול בין להיות סבא וסבתא לבין המחנך, המחנכת, האימא והאבא?
אז קודם כל זה נושא רחב ביותר, וטוב שאת נוגעת בו, כי הוא גם כן אחת הסיבות למערכות קונפליקטואליות בתוך משפחה. בני זוג מרגישים שנכנסים להם לטריטוריה יותר מדי, הם קצת מאבדים מהעצמאות שלהם. בואו נבקש להציע את העזרה. לא תמיד רוצים לקחת. אני בטוחה שאם צריך, ישמחו לקחת. אבל לעתים כשאנחנו מתערבים מדי, אנחנו עלולים ליצור קצת פער בין מה שאני רוצה לעשות לבין מה שהסבים סבתות חושבים שצריך לעשות, ונכון שיש לכם ניסיון חיים, תשתמשו בו, אבל צריך לדעת לעשות את זה בצורה נכונה. תשאלו, האם הייתם רוצים עזרה בחלק הזה והזה? האם הייתם רוצים לשמוע את דעתנו? לא תמיד זה שמדברים זה בהכרח מה שנכון לעשות. לפעמים גם יש נקודות שגם ביחסי חמות קלות, לפעמים השתיקות הן גם כן משמעותיות. אז צריך לדעת לאזן בין מתי אני מתערב למתי אני ככה עוצר את ההתערבויות שלי. לפעמים צריך לתת לזוג להתנהל בינו לבין עצמו. לא מספיק שיש שם שתי דעות, עוד אני אוסיף עוד שתי דעות ועוד שתי דעות של הסבים סבתות מהצד השני, ובכלל יהיה לנו פה נושא מכל הכיוונים, זה יהיה מאוד מאוד מורכב. אז לכן צריך לדעת, לפני שנכנסים לאיזשהו עניין, נושא, אירוע, איזה חינוך לתת לילדים, לאיזה גן לשייך אותו, מה נכון לעשות, מה לא נכון לעשות. אז צריך לדעת, קודם כל, אם זה נושאים שהם מאוד מאוד לא קריטיים, והם שוליים יחסית בחיים שלנו, אז לדעת גם שהשתיקה היא בסדר, נכון. ולא חייבים להתערב.
כדאי להיות חכמים ופחות צודקים.
בדיוק.
זאת אומרת, תבחרו באמת את הנושאים שבהם אתם מתעכבים עליהם. בואו, תיתנו לזוג לעשות לפעמים את הטעויות שלהם. גם לעשות טעויות, נופלים וקמים, וזה בסדר גמור. כל אחד מאיתנו עשה את הטעויות שלו. והחיים הם כאלה, ואני מסכימה איתך. צריך לברור באמת את הנושאים שאנחנו מתעכבים, ובואו נהיה סבא וסבתא ולא הורים מחנכים. הם יודעים, גדלו, חינכנו אותם, שיעשו את מה שחשוב להם.
יש גם ביקורת של בני הזוג על האופן שבו הסבא וסבתא מתנהלים, לעתים הגבולות שם ככה משוחררים בצורה כן. יותר רצינית, וההורים פחות מעדיפים את זה. כשמדברים ואומרים, תעצרו פה לכבד, לנסות לדעת שלא תמיד ההתערבות שלי בהכרח תעשה את הפתרון. לפעמים ההתערבות שלי עלולה גם להזיק לתוך, להזיק בזוגיות של של הזוג הצעיר. אני צריך לדעת מאוד מאוד למנן את זה בצורה מחושבת ושקולה, כדי שלא יהיה מצב שבו ניכנס גם לטריטוריות שהן מיותרות, לא צריך. ואז הפיצוצים מגיעים סתם. אז באמת, כמו שאמרנו, לדעת למנן את זה, לדעת לאיפה אני נכנס, לאיפה אני ככה מסתכל מהצד, ולהציע את העזרה, זה תמיד נכון. אפשר תמיד להציע.
כן. הרבה פעמים, זה לא הרבה, אבל אני שומעת גם, שאחים בבגרותם רבו, ואז ההורים, האבא והאימא נמצאים באמצע, בין הפטיש לסדן, והם לא יודעים איך לנהוג בסיטואציות כאלה. אם הם ילכו עם זה, זה יחס, ואם הם ילכו בדעה של זה, אז השני יחס. מה המלצה שלך להורים שנתקלים בסיטואציה כזאת? הם יכולים לגשר בין אחים? מה עליהם לעשות?
אז קודם כל, אני חוזרת לנקודת המוצא שדיברנו בהתחלה. כשיש כבוד, מצליחים לפתור קונפליקטים, גם כשיש אי הסכמות. מותר לאחים לא להסכים. מותר גם להורים ביניהם לא להסכים. אנחנו באמת מכבדים גם את הדעה של כל אחד ואחד. השאלה היא איך להנהיג את זה ככה שבעצם אנשים לא ייפגעו או לא יעלבו או לא יחשבו שבעצם ההורים נוקטים בצד כזה או בצד כזה. זה באמת ממש אומנות לדעת איך לעשות את זה. אז שוב, לדעת שלא בכל דבר צריך להתערב. לפעמים גם, גם בגיל צעיר יותר, כשהאחים רבים, אז ההורה צריך לדעת מתי הוא נכנס, מתי הוא לא נכנס. בוא נגיד, יש מצבים שחובה להיכנס, ויש מצבים שחובה לא להיכנס. אם אנחנו ננסה לפרוט דוגמאות, אז אנחנו נצטרך...
ני דוגמה. ני דוגמה. עולה לך איזושהי דוגמה?
אז בוא נחשוב למשל. למשל, אם יש לנו מריבות, אפילו בין ילדים צעירים, שמגיעות לידי פגיעה, מאוד מאוד משמעותית, פיזית, נפשית, אז שמה כן הייתי מתערבת. לא הייתי נותנת לבן אדם להיפגע ולהיות קורבן מתמשך של, של התעללות במרכאות, כן? אבל אם יש לנו דברים שהם כלילים יותר, כן? רבו על המשחק הזה או על המשחק הזה, ואחר כך בעת בגרותם הם רבים על טריטוריה, בחדרים או לא משנה מה, או אחר כך בעת בגרותם מתחילים לריב על נושאים קצת יותר משמעותיים, תסבירו להם שהכבוד שלכם כהורים זה לדעת שהם חיים בשלום. לדעת שגם אם הם לא מסכימים, הם יפתרו ויצליחו לפתור את הקונפליקטים, ואתם סומכים עליהם שהם יצליחו לפתור, לא על חשבון הכבוד שלכם כהורים. על הכבוד של ההורים, אין עוררין שזה הדבר הכי 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 חשוב. אז את המלחמות צריך לדעת לנהל בצורה חכמה, וכמו שאנחנו מבינים היום, מלחמות זה רק לאויבים. זה לא בתוך המשפחה.
אז את אומרת שמהבנה שלי, ההורים לא כדאי להם להתערב במקרים כאלה, כי לא תמיד הם גם יוכלו לפתור את הבעיה, אבל הם צריכים להביע את הבקשה שלהם, לכבד אותם. אם הילדים לא מדברים, אז לפחות תכבדו אותנו ההורים, ואל תיתנו לנו להיות צד. נכון. במשחק
באמת,
הזה.
ולעיתים באמת, אנשים פונים לגורם שלישי שיחבר ביניהם ויתווך, ויכול להיות שהם עצמם הם כבר הופכים להיות הגורם השלישי שמאזין מבלי לנקוט צד. Mm-hmm. זאת אומרת, אם הם לא נוקטים לאח הזה או לאח הזה, אז כבר הם נשמעים קצת יותר אובייקטיביים. כן. אבל בוודאי בוודאי שחלק מיחסי האחים הם לעשות השוואות ולדעת שהם בוחנים כל הזמן את ההורים, אצל מי אתה, למי אתה נותן יותר, למי נתת ככה, את מי מנת ככה, על כל מיני דברים, אבל האהבה של ההורים, וצריך לשדר את זה לכל אורך החיים, היא שווה לכל ילד וילד. אין ילד שהוא אהוב יותר, אהוב פחות, אין דבר כזה. ההורה נותן ומשקיע ומקריב את עצמו לכולם באותה המידה, וצריך לשדר את המסרים האלה.
אז את אומרת, בואי ניקח קצת צעד אחורנית, כי מאזינים לזה גם אנשים עם ילדים צעירים יותר. מה הם צריכים לעשות, ההורים כהורים, כדי שהילדים כשהם יתבגרו, יחיו במערכות יחסים טובות, שלא יהיו את הפיצוצים. יש משהו שהורים לילדים צעירים צריכים לעשות על מנת להגיע לנקודה הזאת? בידע שלך ובניסיון. כן, בואי ניתן קצת כלים ל...
אז ככה, אז נקודת המוצא זה כבוד.
למיקרופון.
נקודת המוצא זה כבוד.
כבוד למי? אחד לשני.
אחד לשני, וגם לשדר את המסר שאתם סומכים עליהם. תנו להם את העצמאות, תנו להם גם לטעות, תנו להם גם ללמוד מהטעויות. ברגע שהם עושים טעות, זה לא נורא, זה לא קריטי בגילאים צעירים. אנחנו לא יכולים לגונן מדי לכל הטווח הארוך של הגילאים. אנחנו צריכים גם לדעת לשחרר. וכשאנחנו משחררים לעצמאות, גם בגילאים צעירים, אנחנו לומדים שבעצם הילד יודע להסתדר ולפתור קונפליקטים בצורה מיטיבה. חלק מאינטליגנציה זה לדעת לפתור בעיות. זה לדעת להתנסות גם בכישלונות וגם בהצלחות. ולדעת את זה שאני בעצם מאפשר לילד שלי לזרום, ולא נורא גם אם טעית. לא נורא, השמיים לא נפלו. אנחנו צריכים ללמוד מהטעות ומה נעשה יותר טוב בפעם הבאה. וברגע שנדע לדברר שיח שכזה, הם גם ייתנו בנו יותר אמון, הם יותר ישתפו אותנו גם בקונפליקטים, כי הם ידעו שאנחנו לא שופטים אותם גם על הטעויות שלהם, והם גם יאמינו בעצמם שהם מסוגלים ויכולים לפתור אי אלו בעיות. ואני רוצה להגיד לך שהיום הניסיון שלי באמת, הילדים, הבני נוער, לא תמיד מוצאים בהורים שלהם אוזן קשבת. זאת אומרת, הם יכולים לבוא ולספר לדמות של מטפלת, הם יכולים לבוא ולהגיד, ההורים לא מקשיבים לי, ההורים לא מבינים אותי. מה היה שם בעצם? למה זה לא הגיע לידי הבנה כזאת? אז באמת נופלים שם במקומות האלה של חוסר הקשבה, ולמהר גם לתת את הפתרונות מבלי רגע להזין מה רצית לעשות עם זה, מה חשבת לעשות עם זה, לאיפה חשבת להוביל את הפתרון. וכשניתן מקום לדבר הזה, מבלי, איך אומרים, לקטוע את זה כל כך מהר, אנחנו נוכל לאפשר לילדים גם לפנות אלינו בגילאים צעירים, ושהפתיחות תתאפשר, היא תהיה ותשמר גם לגילאים המבוגרים וגם לזוגיות.
אז אני באמת תקב על הנקודה הזאת היום, גם פתחתי עם הנושא הזה, הטלפון, הרשתות החברתיות, הכל, כל הזמן, הקשב שלנו מוסך.
מאוד.
ובמיוחד, היום החבר'ה הצעירים, הילדים שלנו, הילדים בני 30-40, העבודה כל הזמן הולכת איתם הביתה. אין באמת פניות לילדים. הרבה פעמים אנחנו שומעים, אבל לא מקשיבים, כמו שאת אומרת. צריך להיות יותר פנויים, להקשיב, להיות יותר זמינים לילדים, את אומרת. ולתת להם גם להסתדר, לא לשפוט ביניהם. אני יודעת שהלשפוט בין ילדים בגיל צעיר, אתה צודק, אתה צודק, זה מביא לנו הרבה בעיות אחר כך.
לגמרי, ממש להימנע מזה, לא צריך להגיע לשם, אתה צודק, אתה צודק. זה מילים שאפשר גם אפילו ככה להשתדל להוציא מהלקסיקון.
אני מסכימה איתך.
זה ממש פוגע שם ככה, אם זה לא יפגע באחד, זה יפגע בשני, ובאיזשהו גלגול זה יגיע ויפגע שוב. אני חושבת שגם היום אנחנו צריכים גם להבין שיש פערי דורות, ואנחנו צריכים להבין ולקבל את זה. פערי הדורות היום, מה שלא ידע הדור הצעיר, איך אומרים, בגילנו, זה לא משהו שהדור הצעיר היום חווה. וכשאנחנו מבינים את פערי הדורות, אנחנו מצליחים להפנים שבעצם זה לא נגדנו, זה לא בכוונה רעה. יש משהו שקורה, יש משהו שמתרחש עם הזמן, עם השנים, וצריך לקבל אותו ולהשלים איתו. וכשאני משלימה ולא נאבקת בזה, אז יש משהו משחרר הרבה יותר.
את ככה נגעת, את גם יועצת זוגית, אנחנו לא נתעכב הרבה, היום אנחנו יותר מדברים על המשפחה, אבל יש משהו בעניין של הקן המתרוקן, נכון? זוגות שהקן מתחיל להתרוקן, הילדים מתחתנים, עוזבים את הבית, ולאט לאט הם נשארים לבד, ואני שומעת שחלק מהזוגות נקלעים למשברים בתקופה הזאת. בואי תתני קצת המלצות לזוגות בתקופה של הקן המתרוקן.
אז קודם כל, לראות בזה כהזדמנות. זה לא איום, זה הזדמנות. זה הזדמנות לחדש יומיכם כקדם, זה הזדמנות למימוש תחביבים, ובאמת כל אחד, גם בתוך הזוגיות הזו, לכל אחד יש את התחביבים שלו, אז זה בסדר גם שכל אחד יעשה לטובת צרכיו האישיים, וגם לביחד. לא צריך לחכות עד שהקן יתרוקן כדי לבסס זוגיות. אנחנו היום מלמדים את הזוגות ככה לתקשר בצורה נכונה וטובה, גם זוגות לפני נישואים, גם זוגות בנישואים צעירים, וגם נישואים ככה בשלב הביניים. אנחנו עובדים הרבה בשיטת אימאגו, שמאפשרת הקשבה, וממש להיות קשובים שם אחד לצד השני, כדי שלא יהיה איזה ריק פתאום שנעשה, ואז לא יודעים מה לעשות ואיך לתקשר. אז הבסיס והתשתית צריכה להיבנות כבר בהורים הצעירים, זאת אומרת, עוד ממש בשלבים אפילו הקודמים לחתונה. צריך לדעת איך לעשות את ההקשבה הזו. האימאגו זה כלי מדהים. אני ממליצה מאוד על הספר של הנדריקס, של קארל הנדריקס, לבסוף מוציאים אהבה. זה מתואר שם באמת שיש לנו מייחל ויש לנו מוסר, ולכל אחד בעצם שהוא בתפקידו פעם המייחל ופעם המוסר, המיכל הוא רק מכיל, הוא לא שולח מסרים כנגד. והמוסר בעצם מוסר את המסר שלו, וכשהמיכל מכיל אותו, המוסר בעצם מרגיש מרוקן, הוא מרגיש שהמסר עבר. ואז מחליפים בעצם בתורות, וזו שיטה שעובדת ומחזקת את דפוסי התקשורת. לעשות את זה, עוד כשהילדים קטנים, עוד אפילו לפני כן, זה מיומנויות מאוד מאוד משמעותיות וחשובות. יצירת חיבורים עם מעגלי חברים, זה מאוד מאוד חשוב. אל תישארו לבד, תפתחו את התחביבים שלכם, טפלו בעצמכם. יש לכם איזשהו ספק ככה על מצב נפשי לא פתור, אל תעססו, לכו, טפלו, תלכו לחוות דעת. היום באמת אני חווה כל כך הרבה מקרים של חרדות ודיכאונות ולחצים וכל מיני דברים שמעיבים על הבן אדם לחיות את הגיל השלישי בצורה נאותה ונעימה, ושהקן מתרוקן, אז בכלל נשארים בבדידות מאוד מאוד לא נעימה. אז חזקו קשרים עם חברים, חזקו קשרים עם בני המשפחה, כל מה שאפשר, דברו בטלפון, תעשו מה שעושה לכם טוב, אל תשאבו כל היום רק לתקשורת, כי היא באמת מעיבה והיא לא פשוטה. ולכן, עם כל זה שדואגים לילדים ולילדים ולילדים, גם לעצמכם.
אז אני מסכימה, ואני אומרת שזה הגיל להתחיל לחיות. שעשיתם עד עכשיו, ונתתם, ואתם תמשיכו גם קצת לנכדים. אבל יאללה, זה הזמן. אז כמו שאת אומרת, גם יחד וגם לחוד. לשלב את שני הדברים האלה, ואפשר לחיות חיים טובים. תראי, התוכנית שלנו, אני לא יודעת אם את מבינה, אבל היא תכף, אין לנו עוד הרבה זמן, עברה בסערה. מה חשוב לך עוד ככה לפני סיום לומר למאזינים? מה מאוד חשוב לך?
וואו, אז
טיפ הזהב שלך או יותר מטיפ אחד?
אז ככה, קודם כל, תפרגנו לעצמכם על התמודדות בצורה מיטבית בתקופה לא פשוטה. כל מה שאתם עושים זה טוב. מה שאתם מנסים לעשות זה מצוין. תקחו את עצמכם ככה לחיבור של גוף ונפש, תקשיבו לצרכים שלכם, אל תהיו לבד, דברו על המצוקות שלכם, משהו לא עובד לכם טוב ככה בבפנים, תשתפו, תשאלו, תנסו להעביר את זה ככה, לדברר את זה החוצה. אני מוצאת שאנשים רק בעצם זה שהם אפילו שיחה אחת שהם מדברים עם מישהו והם פותחים את מה שיש לכם להם ככה במשקע פנימי, הם מצליחים להגיע להרגשה הרבה יותר טובה ופתוחה. תשתמשו ברפואה משלימה ותעשו את כל מה שאתם יכולים כדי להתמלא ולדעת שאתם משמעותיים גם בשליחות שלכם. תחשבו מה אתם אוהבים לעשות, מה אתם רוצים לעשות, איפה אתם רוצים לראות את השליחות שלכם. תגזרו יעדים, תחתרו לשם, תתנדבו, תעשו דברים למען הזולת. את כל המציאות המורכבת שאנחנו חיים בה, לא את הכל אנחנו יכולים לשנות. אבל במה שאנחנו כן יכולים לשנות, תהיו שם למען עצמכם, למען האחר. ואנחנו באמת מבינים היום שהאחווה ההדדית הזו
לקחת את כולנו כעם אחד, כמשפחה אחת, ולצלוח כל משבר ומשבר, זה בידינו.
תודה רבה, עדי זיו. באמת, אני רוצה להודות לך על התובנות המעמיקות והעצות והכלים שחלקת איתנו היום. אין ספק שנושא התקשורת המשפחתית בגיל המבוגר מורכב, אך גם מלא הזדמנויות לצמיחה, כמו שאמרת, לחיזוק הקשרים. אני מאמינה מאוד שהשיח שלנו היום עזר ויעזור למאזינים לפתח יחסים משפחתיים בריאים ומספקים יותר. תודה שהגעת.
תודה לך, נעמי, היום ממש נעים.
אז אני רוצה, מאזינות ומאזינים, לתת גם את הטיפים שלי. אני נוהגת ככה לסיים את השידור עם הטיפים שלי, היעלומים שלי למערכות יחסים, ואני אדבר באמת גם על, עדי דיברה על זה, ואני אדבר על הקשבה. הרבה פעמים כשאנחנו מקיימים שיחה חשובה, ראשית להקשיב, להקשיב מה הצד השני יש לו לומר. הקשבה אמיתית יכולה לפתור הרבה קונפליקטים משפחתיים. אל תכינו מראש תשובה לשיח. קודם תקשיבו, לאחר מכן תכינו על פי מה שאתם חושבים ושומעים את התשובה. כי הקשבה היא מפתח לתקשורת נכונה במשפחה. היהלום השני שלי זה איך אנחנו מדברים. הרבה מאוד אנחנו חושבים שמערכות יחסים זה על מה אנחנו אומרים, ואני אומרת על האיך. צורת השיח, נימת הקול, זה מאוד מאוד חשוב בשיח ובמערכות יחסים. והדבר השלישי המאוד חשוב, גמישות. וגם עדי דיברה על זה, אל תנצחו. ניצחון בסופו של דבר גורם למלחמה. תגלו קצת גמישות, תקשיבו לצד השני, תעגלו פינות, ולא תמיד אנחנו מקבלים את כל מה שאנחנו רוצים. אז גמישות זו נושא מאוד מאוד חשוב. תודה לכם, מאזינות ומאזינים, שהייתם איתנו פה היום ברדיו סול. תודה על ההקשבה. נתראה בשבוע הבא, באותו מקום, באותה שעה. תודה לאחד שלי שם, מעבר לזכוכית, שמלווה אותי. להתראות, המשך שבוע טוב, והנה עוד שיר שיסיים לנו את ה... תודה רבה.
תמר ואור ירח ומנגינת כינור תקסים את הלב עולה בצליל רועד בוקע ממיתרים נשפך כאב נגן כינור נגן שירי שקט סביב מנגינותיך ישכיחו את סבלי נגן נגן לכל צלילך מה נעים בחלום נגן
אדם כינור נחפה ירח ובדממה הדמן מנה